כן, בפסוק אי. כן, אברהם אבינו הוא מכניס אורחים. וצריך לדעת שהכנסת האורחים של אברהם אבינו היא לא רק של אברהם אבינו, אלא גם שהיא מזכה את כל עם ישראל גם לאורך כל הדורות. וכל פעולה שאברהם אבינו כאן עושה להיטיב, הקדוש ברוך הוא היטיב עם עם ישראל. לחם, מן. 40 שנה עד מן לעם ישראל. אומרים חז"ל, למה? בגלל אברהם אבינו נתן לחם. מים. נתן לנו את הבאר של מרים. 40 שנה השקינו מים. זאת אומרת, מעשה אבות, סימן לבנים. כל פרט כאן בהכנסת אורחים יש לה השלכות לדורות הבאים. זה אומרים חכמים בעניין הזה. שמעתי מפי הרצאה, מפי תלמיד חכם גדול, והוא אומר שהרבה חסדים הוא עשה אברהם אבינו, אבל כאן בפרשה שלנו הוא מפרט פרטי פרטים מה הוא עשה בדיוק אברהם אבינו. למה? כל פרט שהוא עשה כאן השפיע על הדורות הבאים, השפיע עד היום על הדברים. אם אתם אוכלים אחד האוכל מכון מאיר, ולמה? בזכות אברהם אבינו, שהוא הכניס אורחים, אתם גם הולכים לאכול כתוכה. לכן, יש מצוות שאומרים במהירות, עוברים בעלמה, בלי לפרט מה בדיוק. אבל כאן הפירוט הוא פרטי פרטים. ויקחה פת לחם, וסעדו לבכם, אחר תעבורו, כי על כן עברתם על עבדכם, ואמרו, כן תעשה, כאשר דיברת. אומר רש"י, וסעדו לבכם. מה זה וסעדו לבכם? מה זה, הלב סועד? אומר, בתורה, בנביאים ובכתובים, מצינו דפיתה לחם, סעדת דליבה. זאת אומרת, כל מקום שמזכירים לחם, הוא סועד את הלב. ככה הוא אומר, סועד את הלב. מה זאת אומרת סועד את הלב? באופן פשוט, לחם הוא מכניס אנרגיות לגוף של האדם. יש כל מיני מאכלים. יש מאכלים, איך אומרים, חסרי אנרגיות. אתה יכול לאכול ואתה ירקות או דברים כאלה, אבל זה לא ממלא את הגוף היום קוראים לזה קלוריות. קלוריות. כמה... מי שחולה סכרת יודע טוב מאוד שכשהוא אוכל לחם אז הוא מתמלא בקלוריות. כן, זה הדבר, לחם זה התכונה שלו, נכון, אנרגיה. לחם, אבל דרך...
שומה לסוכר.
כן, יש בו פחמימות, זה נקרא. פחמימות, יש בו פחמימות. זה פשט. למה הלחם שורד את הלב? והלב מספק דם לכל הגוף. מספק חיים לכל הגוף. אבל אפשר גם דרך יותר, פנימית יותר, התורה נמשלה ללחם, וגם ליין, וגם לחלב, וגם וגם. מה ההבדל בין לחם ליין? אומרים, זה פעם אמר לי הרב הנזיר, זכר צדיק לברכה, שבאתי אליו עם ספר כוזרי, באתי, אני מכיר אותו, אז הוא מתעניין מה אתה לומד, וזה אני אומר, אתה לומד כוזרי, ושאלתי אותו הרב, כמה זמן צריך ללמוד אמונה, וזרי וספרים מהסוג הזה, וכמה זמן גמרא? מה הפרופורציות? אז הוא אמר לי, למרות שהוא היה נזיר מיין, הוא אמר ככה, תראה, 8 שעות גמרא, 30 דקות אמונה. פלאתי, למרות שהוא היה מלמד כל הזמן אמונה. היה מקובל גדול וכל זה. אמרתי לו, איך? אז הוא אומר, הגמרא זה הלחם, וזה סועד את הלב, והאמונה זה יין. יין זה טוב, אבל לא יותר מדי, למה? לא נשתכר יותר מדי. באמת, יש אנשים שמאבדים את הפרופורציה. קודם כל, לכו לחמו בלחמי, כתוב לגבי התורה. אדם צריך ללמוד קודם כל... תהיה לו תשתית, יש לו גמרא, הלכה, דברים, זה נקרא לחם. גם הרמב"ם מביא ביסודי התורה. לפני שאדם הולך לעסוק בפנימיות התורה, בקבלה, בכל מיני דברים כאלה, ימלא את קרסו, לסוף בלחם. כן, הוא מביא שם, בלחם ולא ביין. למה? כי אם אתה שותה יין בלי לחם, מה יקרה? תהיה שיקור. לא פעם, אני פוגש גם אנשים שלומדים רק אמונה, רק קבלה, רק חסידות, רק זה. ובאיזשהו מקום, אתה מרגיש שהם ראשם בשמיים, אבל רגליו לא מוצב ארצה. הם לא, איך אומרים בלשון שלנו, אסטרונאוטים. מה זה אסטרונאוטים? רחפנים, מרחפים.
למה אדם שלא לומד גמרא, תמיד מחפש מה
ללמוד, לא סבר. אבל למה הולכים לדעות כי זה מתוק? יש אנשים שאוהבים מתוק, שוקולדים, סוכריות, קצת יין, אולי קוניה, טיפה קצת. זה לא שזה לא טוב, אבל זה לא יכול להיות המאכל היחידי, האדם אוכל אותו. אז זה מה שאומר כאן, הוא אומר, זה פשט, הפשט אומר, סעדו לכם בלחם, דווקא בלחם, הוא לא הגיש להם יין, הוא הגיש להם יין? לא. לא, 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 רמז הדבר. וסעתו לבכם, בנביאים סעד לבך פת לחם, בכתובים ולחם לבב אנושי סעד. אמר רבי חמא, לבבכם אין כתיב כאן, אלא לבכם. בדרך כלל אומרים, ולא תתור אחל לבבכם. לבבות, יצר טוב, יצר רע. אבל מה זה על לבכם? למה על לשון יחיד? נגיד שאין יצר רע שולט במלאכים. כן, יצר רע יש בו כל אדם, אדם נברא בשני יהודים נאמר, יצר טוב ויצר רע. אבל מלאך, אני בדקתי פעם מלאך אחד, אמר לי, אין לי יצר רע. אין לי בכלל. יש כאלה, אין להם יצר רע. דוד המלך כתוב עליו, וליבי חלל בקרבי, הרג את היצר. מישהו מונע להרוג את היצר? תבוא לבית המדרש, תלמד. שמעת? אתה יכול גם לנטרל אותו, להגיד, חביבי, יצר, תהיה משובד ליצר הטוב. ובזה אתה נטרלת אותו. טוב, אנחנו במשניות. פרק י"ב, פרק, זה מסיבה אחרת, זה דברים אחרים. פרק י"ב, פרק י"ג, נכון? כן. משנה ד', שיעור המלבן והמנפץ והצובע והטובע, אם לא רוחב עשית כפול. כל מה שכאן אנחנו לומדים מלבן ומלבן, הכוונה היא שהוא מלבן את הצמר. הצמר בא מהכבשה, מלבן אותה שיהיה מתאים לעשות מזה חוטים, מנפץ אותה, דהיינו נקה עליה שכל הלכלוך וכל הדברים אחרים, והצובע, יש צמר שצובעים אותו, צריך לנקות את הצמר, זה המלבן. כן, לכן כתוב על מקובלים, מלובן, המלובן. מה זה המלובן? הוא טהור, מנוקה, מנוקה מכל השררה והמידות הרעות וכל זה. גם כאן, הצמר מלבן אותו, מנפץ אותו, דהיינו את כל הדברים הלא טובים, מכה עליו, שהוא מפריד בעצם את החוטים, זה נקרא מנפץ, צובע באיזה צבע שהוא רוצה, והטובע עושה מזה חוטים. אבל מהי הכמות המינימלית שבזה אסור לעשות בשבת על מנת שלא יעבור עבירה? הוא אומר, כמלוא אוכל סיט כפול. מה זה סיט כפול? כותב כאן הרב קהתי. כלומר, כדי לטוות מאותו צמר חוט אחד, שאורכו כמלוא רוחב עשית כפול. דהיינו, כשיעור המרחק שבין האגודל לאצבע, ככה, אבל כפול מזה. אחד, שניים. זה, כן, זה יוצא לפי הרמב״ם ארבעה טפחים. תבלי גם איזה אצבע, האצבע שלי קטנה. אבל תעשו רגע, כל אחד יעשה את האצבע שלו. האצבע שלי נהיה. הוא רוצה, יש יד,
קוראו לזה שיבר.
פעם שיבר, שיבר. אז זה סיט, כפול, שניים. כן, הוא מביא שם מקום אחר, הוא בער, שאם לא עשית, היינו כרוחב שבין האצבע לאמה. והרווח שבין אגודה לאצבע נקרא מלוא עשית כפול. שכן שיעור זה הוא כפול מהמרחק שבין אצבע לאמה. אצבע לאמה זה ככה. אז זה חצי, זה חצי מזה ככה. והרמב״ם כותב, כמלוא רוחב עשית כפול, שאורך ארבעה טפחים. ככה הוא פוסק. והאורג שני חוטים. דיין עושה בד, אורגים, זה הריגה. אבל אורג שתי חוטים. גם כן, המכניס שני חוטי ערב בשתי, שזה הריגה. שיעורו כרוחב הריג, כמלוא עשית. זה המינימום. כן? עשית. זה אותו מרחק של ארבעה טפחים. אף על פי שלא הרגם מכל רוחב והריג, אלא כשיעור הרוחב שבין אצבע לאמה, הרי הוא גם כן חייב. למרות שהוא לא הרג את כל הארץ, אלא עשה רק ארבעה טפחים.
מאורך כזה הוא עשה קטע כזה.
כן, הוא עשה, כן.
לא סיט כפול, סיט אחד.
סיט אחד, הרג. אבל כבר הוא חייב. אורות. אומרים, אנחנו גם לומדים. קודם משנה, הלכה בבוקר, חומש, כל זה לחם. בסוף קצת טועמים מה?
יין.
האורות של הרב. האורות של הרב. אנחנו באורות, אורות התחייה. התחלנו ללמוד מאמר שני, דף נון, בבקשה. אמרנו שיש מאבק בין הכוחות למיניהם, גם הדת וגם התרבות וגם הלאום וגם זה, וציבור או דת או אידיאולוגיה, היא מרגישה מי האויב שלה, ואז היא נלחמת לקיומה. כל זה למבוא להסביר את המאבקי כוח שקיימים בינינו ובין הנוצרים ובין אומות העולם וכל הדברים האלה ומנגנוני ההגנה שלנו. בוא נראה. היהדות מכרת כאן בדף נון לקראת בשליש, כן, לפני למטה. היהדות מכרת את עצמה גם היא בהכרה טבעית. קודם שיבארו לה כל פילוסופיה בכל היגיון, מה היא? היא מכרת בעצמה היהדות. להערה של האלוקות בצורה היותר תורה ומהירה בקרבה, פנימה ובעולם וחיים בכלל, והשלמת טיפוסה הלאומי הזה על פי רוחה העצמי בארצה ההיסטורית. זאת היא כל מגמתה של היהדות. זאת אומרת, צריך לדעת, מה שאנחנו קוראים היום מסורתי, דתי, חוזר בתשובה או משהו כזה, זה דבר טבעי. גם היום הדור שלנו מתחיל להכיר יותר ויותר, להכיר שבעצם אנחנו מחוברים לשורשים, כולנו. אפילו שאדם הוא רחוק מהשורשים, הוא מחובר לשורשים. יש לו ברירה. אז הוא אומר, היהדות מכרת בעצמה, מה היא? שהיא מיוחדת במינה, היא לא כמו אומות העולם. כן? למרות ההתבוללות, למרות כל הדברים שקיימים. בכל זאת, עם ישראל חי. הוא מכיר שיש לו תרבות מיוחדת, נשמה מיוחדת, מנהגים מיוחדים, כל זה, ולא צריך למרות שבאים כל מיני פילוסופים וכל מיני הורים כאלה, איך אמרו פעם, היינו צריכים את אני לא זוכר בילדותי, אמרו, היינו צריכים את הדעת שישמור על עם ישראל בגלות. באנו לארץ ישראל, מי צריך את הדעת? נעשה כאן תרבות חילופית, נעשה משהו חדש, חדשני. אמרו, היו כאלה שאמרו, והיו שגם האמינו, וגם שחינכו אותי, חינכו על הדבר הזה. לא הכרתי את היהדות בכלל, את הדת, למה אמרו? מה צריך את הדת? היום אנחנו בארץ ישראל. כאילו המערכת שהגנה עלינו בגלות, לא זקוקים אליה במדינה חופשית כמו ארץ ישראל. היום, גם אלה שאמרו כך כבר טועים. לא פעם, אני זוכר, והיה לי שיחה בקיבוץ עם חבר, חרדית שלי, כן. אז הוא אומר, דוב, אני מקנה בך. אני, מה אתה מקנה? ומה כאן? יש לך מסורת, יש לך דת. כן. לא שהוא נולד על זה, אלא והוא רואה, וזה ערך, ערך, ערך חשוב ביותר. כן. לא אומר שהוא חזר בתשובה, אבל המבט שלו, מבט ערכי אל המסורת, לא איזה מבט של איזה פרימיטיבי, מישהו שחי שם באיזה, אני יודע, לפני אלפי שנים, לפי אלפי שנים. וזה היום רוחבי, זה כבר לא איזה פרט כזה או פרט אחר. היום רוב העם מסורתי. רוב העם מכבד מסורת, הולך ליום הכיפור, לבית כנסת, שומר שבת באיזה מידה, כשרות, בלי שיעשו לזה בית ספר. מה זה? זה בא מעצמו, העם מבין מעצמו. היום אם אדם הוא לא מסורתי, הוא לא מכבד את הדעת, אומרים לו, קצת משונה הבן אדם. פעם זה היה הפוך בדיוק. למה? זה מה שאומר. היהדות מכירה באופן טבעי, אינסטינקטיבי, מהי? והיא לא נותנת לאלה שבהם מטשטש את הזהות היהודית ואת המסורת היהדות. זאתי כל מגמתה של היהדות, להכיר את העצמיות שלה, את הטבע שלה, את הדבר המיוחד שבה. הכונניות והמסיות שלה באות למלות את מלאכת הצינורות, שעל ידם ימלא דבר היחס של אזלת שפע תל החיים מהאידאה האלוקית התורה אל האידאה הלאומית שלה, ברוח, בשכל, במעשה, לא רק בחיי כל יחיד, כי אם גם בייחוד בחיי הלאום כולו. אני רוצה לנסות להבין, זה דברים בפנימיות התורה. הוא אומר, הכונניות מלשון הכנה, כונניות מלשון מכין, כן? הכונניות שלה, המעשית שלה, באות למלות מלאכת הצינורות. המילה צינורות זה מלשון זרימה, כמו צינורות, כמו כל צינור. צינור מביא מקור, מים ממקום אחד למקום שני, זה הצינורות. אותו דבר גם כאן. הצינור שלנו, הלאומי שלנו, מתחיל מאלוקים, אני בדקתי. והחיבור הזה בין הלאום ובין האידאה האלוקית ובין הרצון האלוקי, ושהוא בא לידי ביטוי דווקא בארץ ישראל, הגילוי הזה, החיבור בין ריבונו של עולם ובין הלאום היהודי, כן? זה התקופה שלנו. הקוניות המעשית של הבאות למלאות מלאכת הצינורות, זה כל ההכנות שלנו, שעל ידם ימלא דבר היחס של אזלת, מלשון נזילה, צינורות, אזלת השפע האלוקי, שפע טל החיים, מי האידאה האלוקית, דהיינו מי ריבונו של עולם, התורה אל האידאה הלאומית שלה, לחבר את הלאום, לא רק את הפרט, לחבר אותו למסורת, לדעת, לדברים כאלה, ולחבר את הלאום כאן, בארץ ישראל, אל השורש שלו. ומה השורש של הלאום שלנו? ריבונו של עולם. ברוח, בשכל, במעשה. לא רק בחיי כל יחיד, אלא כי אם גם ובייחוד בחיי הלאום כולו. ישנם בעולם חסידים, פילוסופים, אנשי קודש ואנשי אלוקים, בכל מקום אנשים כאלה, אבל אין בעולם אומה, ציבור, שנשמתה העצמית לא תוכל להשתלם, כי אם על פי המגמה של האידאה האלוקית העליונה בעולם, כי אם ישראל, רק ישראל, אנחנו מוכשרים להתחבר לאידאה האלוקית, והיינו להידבק כאומה, לא רק כפרטים, אלא כאומה. וזה יתגשם במהרה בימינו, נראה זה עין בעין ממש.